טוב, המשנה האחרונה שאמרנו, המשנה שדיברנו באחרונה, ערב חג השבועות, גבלת, אז כנמר. דיברנו על הנמר שבא מהלוויה ומחזיר היער, ועל החתימה של יהודה בן תימה, הוא רבי יהודה בן דמה, ככל הנראה. והערכנו הרבה במשנה הזאת שחותמת בתפילה, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. דיברנו על זה שהעולם שלנו, בו אנחנו 50% חזירי יער ובני מלכים, אז כנמר, הוא עולם שבו המלחמה, העבודה, העשייה, ועתה ישראל, העבודה הגדולה שעליה מדבר יהודה בן תימה, הוא הרוג המלכות, רבי יהודה בן דמה, מנשרים קלו, מעריות גברו, שהיא לעדן את כל התכונות, את העז פנים לגיהנום, לקחת לעז כנמר, את הקל כנשר, בכל הרחבנו הרבה, וזה גורם למשנה המופלאה הזו, היחידאית, אין כמותה בכל המסכת, להתפרץ באמצע בתפילה, שיבנה כבר בית המקדש במהרה בימינו, ושם תמלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, ושם לעשות רצון אבינו שבשמיים, יהיה בפחות מלחמה, כי יגור זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ויבוא השלום הפנימי הזה. זה מה שדיברנו במשנה האחרונה. מיד אחרי, כן. זה לא נדמה, זה דיברתי על זה אחרי זה, נכון, פה לא הזכרתי את זה. כן, בירושלים דיברתי על זה. זה דבר מופלא, מופלא, מופלא. עסקנו בזה בערב חג השבועות, שהוא יהיה לרפואת דוד בן רבקה. עזרת השם ברפואה שלמה. וזה פילי פלאות. כשסיימנו, גילינו במדרש אלה אזכרה, שיהודה בן תימה הוא רבי יהודה בן דמה, מוצא להריגה אותו היום ערב שבועות היה. והוא אומר לקיסר שלו, בעזות כנמר, עזות דקדושה, חייך המתן לי בהריגה עד שאקדש לכבוד העצרת כדי להודות לקדוש ברוך הוא על התורה שנתן. ושם יש התפתחות של שיחה מרתקת, הוא אומר לו, אני רק אומר את המדרש בשנייה כדי להשלים למי שלא מכיר אותו, למי שלא דיברנו עליו, כי אחרי זה לא דיברנו על זה בשיעור. הקיסר נדהם, מופתע, והקיסר אומר לו, עודך בוטח באלוהיך. אמר לו, הן. אמר לו, מה שכר כתוב בתורתכם? אמר לו, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך? זה מה שכתוב. אתה לוקח אותי עכשיו להריגה, אתה יודע על מה אנחנו מדברים בכלל. רק תן לי לעשות קידוש, כל עוד אני פה. אתה. אמר לו, שוטים שבעולם, אין כמו אתם שוטים שבעולם. רוצה להריגה ובוטח בעולם הבא. אמר לו רבי יהודה, אין כמו אתם שוטים שבעולם. ואוי לך, ואוי לבושתך, ואוי לחרפתך, זו הלשון, שאינך רואה שכשאנחנו נהיה בעולם שכולו אמת, אתה תהיה בשאול תחתיות במדרגה התחתונה, ותראה באמת. ואז הקיסר מתקצף, חמתו בוערת בו של המנוול, של ימח שמו הזה, והוא מצווה לקשור את שערות ראשו של רבי יהודה בן דמה בזנבות סוסו ומהלך איתו בכל רחובה של רומי. מטטא איתו. רבי יהודה בן דמה, ולא מפסיק, לא נרגע, עד שחתכו איברים איברים. מדרש מחריד. כתוב שם במדרש, בא אליהו זכור לטוב, וליקט לכל האיברים. וכברו אצל המערה המונחת מתחת לנהר שבפתח רומי. וכל 30 הימים, כך אומר המדרש, היו המים עולים. היה שם בלגן. באו הרומאים שגרים שם, שהיו שומעים קול נהי, קול בכי, מהמים. ואמרו לקיסר, תעשה משהו, זה מסוכן. ואומרים על היהודים האלה כל מיני דברים. כנראה הצבנו אותם יותר מדי, תעשה משהו. אמר להם, אם יחזור העולם לתוהו ובוהו, אינני שומע לכם. עד שאמלא רצוני בעשרה זקנים אלו. אלה עשרת הרוגי מלכות. זה יהודה בן תימא של לעשות רצון אביך שבשמיים, מול חזיר היער. רומי זה חזיר היער, וסיעה זה הקיסר. מול הקיסר שאומר עד שאמלא רצוני בעשרה זקנים. והיה שם אחד מחכמי וזקני רומי, מדרש אלה הזכרה. אמר לו, אדוני קיסר, בזה שגית ונשכלת, שאין באים איתם חשבון, הוא בא אליו בהצעה רומאית, לא מאהבת ישראל בשלב הזה, שאין באים איתם עם היהודים חשבון בלי להשאיר להם פתח אוויר. אי אפשר למגר את האינסוף, תמיד צריך להשאיר איזה רוח קטנה. אחרת אתה תסתבך. הוא בא בחוכמה. ואז הקיסר כועס עליו, הוא ביקש לחונקו את החכם. והלך הזקן, ומל את עצמו, ואחר כך נחנק. למדרש פלא. כל זה ערב שבועות. למה? כי מה זה לקדש בשבועות קידוש של עצרת, של מתן תורה? זה לעשות קידוש על זה, מה זה קידוש של עצרת? אילו היו מקבלים את התורה מלאכי השרת, הם לא היו עושים קידוש, הם לא שותים יין. הם גם לא היו אוכלים. התורה ניתנה מפני שהייחוס שלנו הוא שאנחנו יכולים להיות אז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי. כי זה רצון אביך שבשמיים. רצון אביך שבשמיים שתהיה לו דירה בתחתוניים וכו' וכו' וכו'. זו המשנה של יהודה בן תימא, אז יישר כוח, אמוץ, אתה מזכיר לנו שיהודה בן תימא הוא רבי יהודה בן דמה, שההזכרה שלו, כשדיברנו בשיעור לא ידעתי זה בכלל, לא שמתי לב לזה. אבל רבי יהודה בן דמה מוצא להריגה בערב שבועות. זה דבר פלא. אני חשבתי בתיקון שהתיקון של ליל שבועות מבחינה מסוימת הוא יום הילולה, הוא יורצייט של רבי יהודה בן דמה. דבר פלאי. בכל אופן, אחרי המשנה הזאת של יהודה בן תימא, וזה פלא פלאות, תימא זה דיבור, אמירה, דמה זה הדממה, האדמה, זה האמירה. זה היהודה בן תימא, שאיתו אנחנו מתחילים את עבודת השם שלנו כל יום ויום. זה היה רצון שבו אנחנו מסיימים את תפילותינו כל יום ויום. אותו יהודה בן תימא, שכפי שאמרנו, קשה לדעת מי הוא, כי אין לו משנה בכל שישה סדרי משנה חוץ מהמשנה הזאת. הוא היה אומר, הנה המשנה שבאה אחרי. הוא היה אומר, בין 5 שנים למקרא, ועכשיו אנחנו מתחילים את המשנה שמתחילה מגיל 5 עד גיל 100, ואני אקרא ברשותכם, כן, עשינו את זה. ואני אקרא ברשותכם את המשנה כולה, ולרגע אחד, אנחנו מתחילים עכשיו, לרגע אחד קודם כל נראה רק שנייה את הרצף שיש לנו. כי הסיומת בתפילה הזאת של היהי רצון, ככה גם אומרים המפרשים, היא הסיום. אנחנו גם שומעים בסיום של מסכת. בסדר? מין סיכום כזה, ואז כאן אומר, קל כנשר, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. עכשיו באות שתי משניות, שהן בעצם 3, שהן סגירה של משהו, מיד נראה אותן. הוא היה אומר, בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה, בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה, בין 50 לעיצה, בין 60 לזקנה, בין 70 לסיבה, בין 80 לגבורה או לגבורות, בין 90 לשוח או בין 90 לסוח, שתי גרסאות, בין 100 כאילו מת ועבר ובטל מן העולם. אני ממשיך בכוונה, מיד תבינו למה. בן בג בג אומר, הפוך בה והפוך בה וכולה בה, ובה תחזי וסיב ובלבה, ומינה לא תזוע, שאין לך מידה טובה הימנה. בן בג בג, בן ה אומר, לפום צערה אגרה. אם כן, המשנה האחרונה, או שתי האמרות האחרונות של בן בג בג ובן ההה, שהם כנראה אותו תנה, ועליהם נדבר בשבוע הבא כבר, אנחנו רק ניכנס אליהם מעט, נאמרות ארמית, רבי יהודה הנשיא מביא אותם כלשונם, נאמרות ארמית, הם כנראה על ידי גאירים, והמילים הם הפוך בה והפוך בה, ואם הפשט הפוך בה, בה הכוונה היא לתורה, הפוך בה והפוך בה, דקולה בה, ובה יש אמנם מי שהסביר הפוך בה במסכת, אבל הכוונה כמובן היא לתורה כולה, דקולה בה, ובה תחזי וסיב ובלה בה, בה תראה ותיראה ותזכה ותהיה ראוי, תחזי, וסיב תזכין, תזדקן, תגיע לסיבה, ובלבה, בלבה איתה תחיה, איתה תבלה ותבלה, כל חייך היו איתה בתוכה, ומינה לא תזוע. אנחנו ניכנס לכל הפרטים לא הפעם, אני רק רוצה שנבין רגע את התרגום ואת הכל, מיד תבינו למה אני עושה את זה. שאין לך מידה טובה הימנה, אתה מחפש באיזה רוחב אופקים מובן, אולי עוד דברים במקומות אחרים, הכל פה. הכל פה שאין לך מידה טובה הימנה. בן ההה אומר, לפום צערה אגרה, ממש ממשיך מה שאמרנו מקודם. הווי אז כנמר, נכון, אתה בא ממקום מאוד קשה, אבל לפום צערה אגרה, השכר הוא לא תוצר של התוצאה שאתה מגיע אליה, אלא של המציאות שאתה מקדש בעולם, של האור שנוצר בעולם. ברגע שאתה מבין שכל עניין האדם זה העמל שהוא עושה פה בעולם הזה, לתוצאות מלאכי השרת היו יכולים להגיע יותר מאיתנו, אם בתוצאות עסקינן. ואז באמת המלאכים צודקים. אבל כל מה שהם לא יכולים, זה להאיר את החשיכה מהמקום שאנחנו מצויים בו. את הלפום צערה אגרה אין להם. זה בין ה' ובזה זה מסתיים. יש כאן שלוש גרסאות על מה שקראנו עכשיו, ולכן אני מתחיל בזה. הוא היה אומר בין 5 שנים למקרא, על זה נעמוד היום. הוא היה אומר בין 5 שנים למקרא. מי זה הוא היה אומר? לפי מה שכתוב לנו פה עכשיו, מי זה הוא היה אומר? יהודה בן תימה. יש כאן גרסה שבה העסק הולך אחרת. יש כאן גרסה שבה כתוב יהודה בן תימה אומר, ואחרי זה באים דברי, ואחרי זה באים ישר דברי בן בג בג ובן ההה, באים ישר דברי בן בג בג ובן ההה, ואחריהם המשנה של הוא היה אומר בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה. בסדר, זו הגרסה השנייה. הגרסה השנייה היא יהודה בן תימה, יהי רצון שיבנה בית המקדש, אחרי זה דברי בן בג בג ובן ההה, ואז לפום צער האגרה זה לא החתימה, ואחרי זה הוא היה אומר מי? בן בג בג או בן ה', שזה אותו אחד, או בן ה', הוא היה אומר בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה וכו'. זאת הגרסה השנייה הקיימת פה. תוספות יום טוב דוחה אותה, הוא טוען שלא יכול להיות שהמסכת הסתיימה במילים כאילו מת ובעבר ובטל מן העולם. לא מרגיש לו טוב. לא מרגיש אותו, אבל גרסה כזאת קיימת, היא מופיעה במאירי, היא מופיעה במפרשים. וישנה כאן גרסה שלישית, ישנה כאן גרסה שלישית שהיא גורסת כך, היא גורסת את המשנה שמואל הקטן אומר. כלומר כתוב יהודה בן תימה, שמואל הקטן אומר, בן 5 שנים למקרא, בן 10 למשנה. בסדר? שמואל הקטן אומר, בן 5 למקרא, בן 10 למשנה, ואחרי זה בן בגבג ובן ה. בעברית אחרת, בשנייה אחת, אני לא רוצה להקדיש לזה, בהמשך נבין את העניין, תזכרו אבל את הנקודה הזאת, הוא היה אומר, זה הנוסח, השאלה מי היה הוא? מי הוא? הוא היה אומר יהודה בן תימה, ואז הוא אומר את זה בנוסף לדבריו הקודמים, וכך אנחנו נלמד את זה, כפי שזה מופיע ברוב הספרים והסידורים שלפנינו, נכון? אצל כולנו זה כך. הוא היה אומר, כלומר הוא סיים להגיד את היהי רצון ואת ויעז כנמר, ואחרי זה הוא היה אומר בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה. גרסה שנייה שמזוקפת את זה לשמואל הקטן, אתם זוכרים את שמואל הקטן? שמואל הקטן מה אמר במסכת אבות? מה הוא אמר במסכת אבות שמואל הקטן? רק משפט אחד, בנפול לא יבחה אל תשמח, מה החידוש של שמואל הקטן? כן, אז זהו, תיקן בגמרא ברוחות, מה החידוש במסכת אבות של שמואל הקטן? אין חידוש. מה החידוש? יש חידוש, יש מהפכה, זו משנה מה? גניבה ספרותית. בנפול לא יבחה, אל תשמח, זה מה? פסוק ממשלי ששמואל הקטן מצטט. אין אף מילה משמואל הקטן. שמואל הקטן היה אומר, בנפול לא יבחה, אל תשמח ובכשלו, אל יגיע ליבך. כמו שמואל הקטן היה בכזאת מדרגה שהוא היה בנפול לא יבחה אל תשמח. לכן הוא גם תיקן את ברכת המילים. בסדר? ולפי הגרסה הזאת הוא זה שאמר איך החיים בנויים בין 5, בין 10, בין 15. והגרסה השלישית שאומרת שהמשנה הזאת מופיעה בסוף עם המילים הוא היה אומר, זוקפת את המשנה הזאת לבנה ובן בגבג. יפה. כך או כך, ברור שהמשנה הזאת ממשיכה את הדברים שהרגע עסקנו ביהודה בן תימה של שבאים לידי ביטוי מצד אחד בלפום צערה אגרה, הפוך בה והפוך בה, אתם שומעים את המילים, ובה תחזי וסיב ובלבה. מה זה תחזי וסיב ובלבה? כל חייך. ועכשיו באה המשנה ומתארת את חייך, בין 5, בין 10, בין 13, בין 15, בין 20, בין 30. בסדר? הסיום מדבר על חיי האדם. כל חיי האדם. הקושי במשנה לפני שמתחילים אותה, הוא... מה בעצם עושה המשנה הזאת במסכת אבות? הרי מסכת אבות עוסקת במידות, בדרך ארץ, במה צריך לעשות. ואם אנחנו מתחילים את המשנה הזאת, היא נראית לנו משנה שהרבה יותר מתאימה להדרכה מתודית. באיזה גיל מתאים ללמוד מה? מה הגיל המתאים לחתונה בעזרת השם? מה כדאי? לא קשור אליי, נכון? באיזה שלב, זה לכאורה לא משנה שבאה ללמד אותנו מידות, דרך ארץ. גם אם כן, היא לא משנה שבאה ללמד אותנו לכאורה חסידות, אלא מקסימום הלכה. כי באיזה גיל צריך ללמוד, זה ההתחלה, זה שייך ללכות תלמוד תורה. כלומר, מכל כיוון, הקושי כאן הוא להבין בכלל מה זה עושה פה. ובאמת, החלק האחרון של המשנה, תמיד אוהבים את ההתחלה. כולם אומרים, בין 18 לחופה, וזה, אוהבים את ההתחלה. אבל המשנה הזאת היא משנה אדירה, צריך להבין. האם המשנה באה ואומרת את הסיום, זהו, עד שהכל נגמר? בין 100 כאילו מת ועבר ובטל מן העולם? כלומר, המשנה באה ואומרת, חבר'ה, זה הולך יפה, 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 בסוף לא נשאר כלום ובזה זה נגמר, או שאנחנו לא הבנו, וצריך להבין מה כתוב פה. התשובה היא לא הבנו, צריך להתחיל ללמוד את המשנה הזו, זו משנה אדירה. נתייחס אליה כסדר הרגיל, כאילו היא משנתו של יהודה בן תימה, ויהודה בן תימה אמר שכל החיים הם בעצם עבודה מופלאה. איך אמרנו? כנמר. מי זה הנמר? הנמר הוא זה שבא מהלוויה ומחזיר היער. זאת אם כן עבודה פלאית, עבודה מורכבת, עבודה מופלאה על מידות, על זו עבודה, זה מאבק, זו עבודת חיים. ובעבודת החיים הזאת, כל שלב צריך להכיר את השלב כדי לדעת איך תהיה אז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים בשלב הזה. יש כלים, יש ארגז כלים. כיוון שהפוך בה והפוך בה דקולה בה ובת החזי וסיב ובלבה, זה הכל יחד, אתם מבינים? זה לא משנה איפה זה ייכנס. כיוון שלפום צערה אגרה, אז השאלה היא לא התוצאות, אלא מה אתה צריך להשקיע, מה אתה צריך לעשות. לכן חשוב מאוד שזה יתאים לנפש ויתאים לאישיות ויתאים. אם העיקר הוא מבחן התוצאות, אז מה זה משנה מתי עשיתי את הסטארט-אפ? מה זה חשוב אם התעשרתי ונהייתי מיליונר עם סטארט-אפ בגיל 17 או בגיל 77? מה זה משנה? בגיל 17 יכתבו עליי יותר כתבות כי זה יותר מעניין. מה זה מעניין? מה זה משנה? העיקר התוצאה. אבל אם אני מבין שכל עבודת האדם היא להאיר את החשיכה, היא להאיר את החיים, אז צריך להכיר האדם את עצמו ולדעת דרך איזה כלי הוא ממלא, מה הכלי הדומיננטי. כשכתוב בין 5 שנים למקרא, אז יעלה על דעתנו שבין 60 לא צריך ללמוד מקרא. כשכתוב בין 15, בין 13 למצוות, אז בגיל 40 לא מקיימים מצוות. הרי ברור שלא, אלא מדובר על מה הכוח, מה, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, עוד מעט נדבר על העניין הזה. זאת אומרת שבעצם המשנה באה לתאר את הדרך של האדם להביא את האור הזה, להביא את הכוח הזה פה בעולם הזה, בחיים. לכן בין 100 כאילו עבר ובטל מן העולם, אתם יודעים מה הפירוש? איך סיים יהודה בן תימא את דבריו? יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. אתם יודעים מה זה בין 100? בין 100 זה באמת כבר בית מקדש פה בעולם הזה. בין 100 זה כבר כאילו עבר מת ועבר ובטל מן העולם. הוא בטל מהעולם הזה שעליו דיבר יהודה בן תימא. הוא בטל מן העולם. אתם יודעים מה זה העולם? איך אמרנו הרבה פעמים? העולם זה העלמות האלה, המציאות הזאת. הוא בטל מן העולם, הוא כבר נמצא מעבר למאבקים, הוא נמצא במקום אחר, הוא נמצא במקום שונה. כאילו מת ועבר ובטל מן העולם, הוא מגיע אל המקום הגבוה הגדול הזה. המהר"ל מפראג אומר שהקשר בין המשניות הוא פלא פלאות. המשנה מסיימת היא רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ועוברת מיד לבין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה. תשמעו את לשון המהר"ל בתחילת הפירוש שלו, רק מילה אחת. במאמר הזה בא לבאר עניין האדם מראשיתו ועד סופו. והאדם יש לו דמיון אל בית המקדש. בלבבי משכן אבנה. האדם הוא מקדש. אתם יודעים איך נבנה המקדש? המקדש נבנה מהרבה הרבה עבודה עד שהמקדש ייבנה. העבודה הזאת היא עבודת האדם כל ימיו. זה לא רק סיפור היסטורי על עם שבשנות גלות ובעבודה על העבודה של המידות ובעבודה בחיים וכו' וכו' וכו', מביא עולם שיהיה ראוי בעזרת השם להיבנה בית המקדש במהרה בימים. אלא בכל אדם יש את התהליך הזה. אומר המהר"ל, תשמעו, זה פלא פלאות. והאדם יש לו דמיון אל בית המקדש, כי ההיכל היה גבוה 100 אמה. וכך חיי האדם 100. אף על גב שימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות מצד הזכות מגיע עד 100. אני לא ארחיב, אבל אני רק אקרא כמה מהמילים הקדושות שלו, זה דבר מדהים. ודבר זה בערו עוד רבותינו, אדם הראשון היה מן הארץ ועד הרקיע. כך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין. כיוון ששרח, שחטא, הניח הקדוש ברוך הוא, זה מושגים רוחניים, הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו ומעתו והעמידו על 100 אמה. והעמידו על 100 אמה. זה מושג שלם. והולך אתכם קוממיות, כתוב בפרשת בחוקותיי, והולך אתכם קוממיות, הכוונה היא לבית המקדש. מהו קוממיות? רבי יהודה אומר 200 אמה, רבי שמעון אומר 100 אמה. המשנה שבאה לתאר את האדם עכשיו, באה להגיד האדם הוא המקדש הקודם שדיברנו עליו. והיהי רצון שיבנה בית המקדש של כלל ישראל ובית התפילה לכל העמים, באה עכשיו להתפרט באיך האדם יהפוך למקדש. בין 100 כאילו מת ועבר ובטל מן העולם, זה לא חשוב עכשיו, כי זה לא ספר אנטומיה. מסכת אבות לא באה לתאר את מצב דלדול השרירים על פי שלב גילאי. זה לא מעניין אותי. זה לא הסוגיה של מסכת אבות. אם זה היה הנושא, אולי הייתי בוחר ספר אחר. זה לא המסכת, או כן הייתי לומד את זה, אבל אז היינו מודיעים מראש שלומדים את זה. זה לא מסכת אבות. מסכת אבות עוסקת בעבודת השם של כל שלב, איך היא מתרחשת. והחיבור הזה, שעכשיו הוא לוקח אותנו ולוקח אותנו על האדם, האדם הזה הוא המקדש, הוא פלא פלאות. אנחנו נתחיל את זה לאט לאט. יש שני שלבים שבהם אדם נולד, כשהוא נולד וכשהוא מתחתן. אלה שני שלבים. אתם יודעים מתי מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, יוצר האדם? לא כשהוא נולד. יוצר האדם זה מתחת לחופה, בין 18 לחופה. המהר"ל ממשיך את דרכו. הוא אומר, אתם יודעים למה בין 18 לחופה? כשמתארים אדם בגמרא, אדם, גודל של אדם, גודל ממוצע של אדם, אתם יודעים מהו? 18 טפחים. 3 אמות. 3 אמות זה בין 1.5 מטר למטר 80. למה? בין 1.5 מטר בגובה. לא, למה הלכת לרוחב? לא, כל אחד עם הרוחב שלו. כל אחד עם הרוחב שלו. קומת אדם נקראת 18 טפחים. והמהר"ל ממשיך את דרכו, והוא אומר, ה-18 זה שוב, זה האדם עכשיו עובר את השלב הזה. זה נכון? אז זה 3 אמות. קומת אדם 3 אמות. אז אנחנו נתחיל את המשנה, אבל הנחת היסוד היא שוב. מתארים פה בעצם, אם ההנחה היא שלפום צער האגרה, אם ההנחה היא, ואם לפום צער האגרה בא לפני או אחרי, לא משנה, ואם אנחנו מבינים שעבודת האדם היא שהוא בא מחזיר היער ומהלוויה, וזה מה שהוא רצון אביך שבשמיים, והוא המקדש שהולך להיבנות, ויבנה בית המקדש זה אני, וממילא ייבנה בית המקדש זה ייבנה בית המקדש, והעבודה היא העבודה שלי, והכל, וכל הדיון הזה בין רבי יהודה בן דמא לקיסר, הוא דיון פה בין יעקב לעשיו, הוא דיון בין התאומים האלה כל הזמן, הוא הדיון של כל המסכת, של כל עבודת המידות. אז פתאום מקבלים משמעות אחרת לגמרי למשנה הזאת עכשיו. עכשיו נתחיל. אגב, אם המשנה הזו היא של שמואל הקטן, אצל המהר"ל למשל הוא גורס שמואל הקטן אומר, אם המשנה הזו היא של שמואל הקטן, הרי שהוא התנא ש... אתם יודעים למה הוא נקרא שמואל הקטן? חז"ל אומרים... בדיוק. חז"ל אומרים שראוי היה שתשרה עליו שכינה כשמואל הנביא. זה שמואל. היחיד שהוא היה קטן ממנו זה הוא משמואל. שמואל היה שקול כנגד משה ואהרון. הפירוש השני, שהוא כל כך הקטין את עצמו, עד שכשהוא היה אומר משהו, הדבר היחיד שהוא אמר זה פסוק. זה מה שהוא היה אומר. הוא באמת חי, בנפול לא יבחל תשמח, כלומר לא היה לו שום... לכן הוא היה יכול לתקן את ברכת זה למנשינים ולמינים, אל תהי תקווה וכל המינים כרגע יובדו, כי הוא בכלל לא עסק בו. הוא עסק ברצון אביך שבשמיים. ואז הוא בא ללמד אותנו איך מתרגמים את זה לחיים, בין 5, בין 10, בין 13. או שהוא היה אומר, זה יהודה בן תימא שלימד אותנו את זה, או שהוא היה אומר, זה בן ה' או בן בגבג, או ששניהם בדיוק אותו אחד, שלימדו אותנו עכשיו איך עוברים את זה בכל החיים, ושלפום צער האגרה. ולכן בואו נבנה את החיים ונלמד אותם. בסדר? אז עכשיו, מה כתוב במשנה הזאת? שמואל הקטן אומר, בין 5 שנים למקרא, בין 10 שנים למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לגמרא. ברשותכם נסתפק לתלמוד, ברשותכם נסתפק לרגע בחלק הזה, כי זה החלק שעוסק בהכוונה הלימודית. א', סליחה, שיטת א', שאלה טובה מאוד שצריכה להישאל פה, והיא שאלה מאוד נכונה, כבר אמרנו אותה. אין כאן הלכות תלמוד תורה, ולכן השאלה היא באמת, מה באה המשנה להגיד לנו? למה היא פה? הערה מדהימה שמאיר הרבי על המשנה אומרת שיש כאן גם קושי כששמים לב אליו אפשר להבין את הכל. אם זה היה באמת הלכות תלמוד תורה, אז היה צריך להיות כתוב לא בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, אלא היה צריך להיות כתוב למקרא בין 5 שנים, למשנה בין 10 שנים, לתלמוד בין 15 שנה, כי הרי הנושא הוא תלמוד תורה. אז ההתחלה הייתה צריכה להיות איזה, כמו במערכת שעות, מקרא 10, זה ב-11:30, זה ב-2 וזה ב-6, נכון? ומבחן בסוף ה... נכון? הרבי אומר, מסכת אבות באה להגיד לא מה ההלכה, אלא מה לפנים משורת הדין, מה החסידות. בין 5 שנים למקרא פירושו, עוד רגע נברר, כן, צריך בגיל X לעסוק במקרא. בין 5 שנים למקרא, אתם יודעים מה המשמעות בעברית? שבין 5 שנים, החובה היא ללמד אותו. אבל מידת החסידות, הדבר האמיתי הוא לחיות מציאות של מקרא. המציאות היא מקרא. הדוגמאות הן מקרא. האכילה והשתייה, החוויות, התחושות. בין 5 שנים למקרא. מתי? בסיפור לפני שישנים. בין 5 שנים למקרא, לא למקרא בין 5. נגמר ב-10:15 הפסקה. בין 5 למקרא. בין 10 למשנה. בין 15 לישר כוח. בין 15 לגמרא, לתלמוד. זאת ההוויה עכשיו. ההוויה כולה תהיה ההוויה הזאת. זו הגדרה יפה מאוד. זה לא רק פירוט מה לעשות עכשיו. זה אגב מאוד מסתדר עם המשך המשנה. גם בין 40 לבינה ובין 50 לעיצה, זה לא שעה של עבודה. זאת ההוויה. כשנגיע לשם נצטרך להבין מה זה. אבל זאת ההוויה. ההוויה היא ההוויה הזאת, וצריך להכניס אותי, את הבן 5, את הבן 10, את הבן 15, את הבן 13, להתרחשות כזאת שהיא המציאות. המציאות, אם המציאות תסתובב מסביב למקרא, אתה תבנה פה משהו שיאפשר לעצמך להיות כזה שעושה רצון אביו שבשמיים. גם כשהוא יהיה בן 5 וגם בן 15 וגם בן 50 וגם בן 70 וגם בן 80. איך בונים בית מקדש? איך בונים אישיות? איך בונים אדם שממשיך את מה שיהודה בן תימא אמר מקודם, הוא היה אומר עכשיו. אז בין 5 למקרא, תראו את הרב מברטנורה, הוא אומר הסבר יפה מאוד, הוא אומר לומדים את זה מפירות האדמה, מאורלה ילפינן. הפירות ב3 שנים הראשונות, מה נחשבים? אורלה. 3 שנים יהיה לכם ערילים, יהיה לכם, לא יהיה אכל. תראו את הרב, יפה מאוד. מאורלה ילפינן, דכתיב 3 שנים יהיה לכם ערילים. אתם יודעים מה פירוש ערילים? אל תשתמש. עכשיו זה דבר מדהים. אבל הוא גאון. זה שהוא גאון זה טוב, אבל זה לא מצדיק את זה שאתה תהיה טמבל. הוא גאון, ומה שהוא צריך עכשיו זה שהוא יהיה אטום מבחינת השאיפות שלך להכניס בו משהו. תן לו פשוט ללמוד את האוויר, ללמוד את העולם. הרעילים. לא יאכל. העורלה הזו זה הטהרה הכי יפה שיש. תן לו עכשיו בלי שידור שלך. הוא לא פנוי לשידור, וטוב שכך. אל תפריע. ובשנה הרביעית כתוב שם, יהיה כל פריו קודש הילולים. מה זה קודש הילולים? נטע רווי. נטע רווי זה שבשנה הרביעית לוקחים את הפירות ואוכלים אותם רק בירושלים. אומר הרב מברטנורה, אתם יודעים מה הפירוש השנה הרביעית? שאז אביב מלמדו צורת האותיות והיכר הנקודות. מתחילים ללמוד צורת אותיות, אז הולכים לחיידר. אז מביאים דבש על האותיות, ומתחילים להכיר את האותיות. לומדים תורה, וזה לא ללמוד תורה, זה כמו לאכול בירושלים. ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו. מכאן ואילך, ספי לי כתורה, ספי לי כתורה, הכוונה, תאביס אותו כמו שור, אל תדאג, הוא יקבל כמה שתיתן לו, הוא מתוק, הוא כלי קיבול, תן. כמובן שצריך להבין אנחנו מדברים פה על הרעיון, אבל גם ברמה המעשית, אין כאן הגדרות מדויקות, זה לא מתמטיקה מדויקת. הגמרא עצמה מספרת במקום אחד שהיו מכניסים אותו בגיל 5 או בגיל 6, בין 6 או בין 7, יש כל מיני אפשרויות שם. ותוספות שואלים, אבל כתוב שם 5, אז הם אומרים ילד יותר איטי, ילד יותר מהיר, ילד יותר... אין כאן הגדרות מפחידות. אין כאן מסמרות נטועים, צריך להבין. הרעיון הוא שהשלב הראשון הוא שלב האורלה, ובשלב האורלה אל תרשה לעצמך להתערב. זה שלב שהוא כולו אלוקות, זה שלב שאתה לא יכול להיכנס לשם. השלב הראשון אחרי האורלה הוא השלב שבו מתחיל העולם המקראי. העולם המקראי הוא בעצם הדלת. העולם המקראי הוא בעצם העולם התמים. העולם התמים, העולם של האמונה. העולם של האמונה הפשוטה שבו אתה פוגש את הסיפור. אתה פוגש את אברהם ואת ישמעאל ואת יצחק ואת יעקב ואת עשיו, ואתה פוגש, אתה פוגש את הכל. אתה פוגש את הטוב, אתה פוגש את ה, אתה, אתה יודע להירתע, אתה לומד את הדברים פשוט. בן חמש למקרא אומר שמאותו שלב אתה לא עוסק עכשיו בשלב הראשון של החיים האלה, אתה לא עוסק עכשיו בשלב של הבירור. אתה עוסק בשלב של המקרא, של התום. בין 10 למשנה. זאת אומרת... זה מה שאנחנו אומרים, ברור? אתה לא מפרש, אתה לא מסביר. אתה פוגש פשוט את המקרא. אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא. אתה פוגש אחרי השלוש שנים הרעילים של ההתחלה, אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא דרך אבות, דרך אמהות, דרך תורה, דרך דבר השם. אחר כך, מה זה אחר כך אגב? החמש שנים הם חמש שנים. חמש שנים פירושו, זה לפעמים הרבה מדי, אם אתה רוצה באמת להקדיש את הכל למקרא. אבל אם הבנו את מה שאמרנו בהתחלה, בפירוש של המקרא, פירושו שההוויה תהיה מקרא, שכל המציאות, שכל התחושה תהיה מקרא, שכל התחושה תהיה, באמת כמו שאומר הרב דוד עכשיו, דבר השם, בלי להיכנס לפרשנות, לבירורים, למקום שלי, למקום שלו, למחלוקת, לשתי הדעות, לפגוש פשוט את דבר השם בתומו, ביופיו, אז החמש שנים האלה הם החמש שנים שבהם עוסקים בזה. אחריהם באים 15 שנים של המשנה. המשנה זה אותו לימוד יסודי שבו אתה כבר לומד את ההלכה, את האגדה, את מה שמבוסס על המקרא, עוד לא בבירור הטעמים. כי אתה עדיין לא לומד את טעמי ההלכות. אתה עדיין לא עוסק בבינה. מהר"ל מפראג אומר שיש חוכמה, בינה ודעת. הוא אומר שהמקרא זה החוכמה. תינוק, ביטוי שאנחנו אומרים על תינוק הרבה פעמים, חכם. אנחנו לא אומרים הוא יודע את כל השפות. הוא יודע לפתור בעיה מתמטית. הוא מבין דבר מתוך דבר ומתבונן ואוסיף את זה ועכשיו נבנה עליו את זה. יש לו את ההערה הפשוטה, את הפגישה הכי תמימה, הכי טהורה עם החוכמה, עם דבר השם. זה החלק הראשון, זה המקרא. אחר כך מופיע החלק של המשנה. החלק של המשנה הוא חלק שהמהר"ל קורא לו הדעת. הגמרא הוא קורא לה הבינה. החלק של המשנה הוא הדעת. מה זה הדעת? במשניות מופיע בכל כך הרבה ספרים קדושים, הלוואי שהיינו זוכים לזה. ערך המשנה, הנשמה, המשנה בעל פה, הידיעה. פשוט המשנה. המשנה היא כבר לא המקרא, היא רבי יהודה אומר ורבי מאיר אומר. היא ההכרה של הילד, של התום הזה יכולים להיות כמה אפשרויות הסתכלות. אבל היא עוד לא הבירור ממה נובעת המחלוקת. עוד יש את התמימות, שאם רבי יהודה אומר אז אני מקבל, ואם רבי מאיר אומר אני מקבל, זה השלב שהילדים אומרים אבל אני אוהב את רבי יהודה, אני עם הלל, אני אוהב, מצוין, בסדר גמור. אתה מכיר את כל הדמויות, אתה רואה שלתום הזה יש אפשרויות ביטוי שונות, יש מקום להמון דברים. זו הדעת. זה מאוד חשוב בעיקר בשביל הדבר הבא. גם אתה יכול להתקשר לזה. לא רק בתור מתוק תמים בן חמש, אלא גם כשלך יהיו כיוונים שונים, מכל מקום יש לך את המקום הזה. המשנה היא אלו ואלו דברי אלוקים חיים. יש כאן מקום להילל ומקום לשמי, ומקום לבית הילל ומקום לבית שמי. אנחנו מפנים לכל החלקים שלנו מקום. יש מקום לך, יש מקום לכל החברים שלך. יש מקום לכולם, התורה הזו היא של כולם. התורה הזו היא של כל החלקים שבך, שמתחילים להתפתח. עוד לא, עוד בכלל לא הבירור מאיפה הוא הגיע לזה. עוד לא ליבון ההלכה והוויכוח. עוד לא הרצון להגיע למסקנה הלכתית וההחלטה מה חסר והגרסה, כל זה עוד לא קיים. כל זה עוד מוקדם מאוד, כי זה יכול להרוס את החיים בשלב הזה. אז זה בעצם בספק, אז בעצם אולי יש כאן אפשרות אחרת בכלל לראות את זה. אז לפני בן 15 לתלמוד, יש בן 13 למצוות. בן 13 למצוות זה לא רק ועכשיו עושים בר מצווה. בן 13 למצוות זה השלב שבו מתחילים להיפגש חוץ מהמשנה ועוד לפני התלמוד עם עצם המצוות, עם תרי"ג מצוות. מתחילים להכיר את תרי"ג המצוות. למדת את המקרא, אבל לא למדת את תרי"ג המצוות כמצוות בן חמש. למדת את המקרא, למדת את הסיפור של המקרא, למדת את המקרא. עכשיו אתה לומד את המשנה. כשאתה בן 13 ואתה מתחיל להיות איש, זה באיש ובאישה, בן 12, ואתה מתחיל להיות איש. עכשיו אתה צריך להתחיל לעשות רצון אביך שבשמיים בפועל. אתה לא רק לומד, אתה לא רק מתחנך, אתה גם אחראי להעביר. אתה מניין. אתה מייצר, אתה זה שמממש פה את רצון השם. אתה מקיים את מצוותיו. ולכן אתה לומד אותם. ורק מי שעבר את זה, יכול עכשיו להגיע לתלמוד. כי אחרת הוא יגיע לבלבולים נוראים. הוא ישנא את העולם כולו. זה לא אומר שכשאתה לפני גיל 15, אסור להראות לך לפי מה שאתה, לפי אישיותך, סוגיה יפה, רעיון מדהים, מבנה, פירמידה שכלית יפה, שמתאימה לפעמים גם לגיל 12 ו-13. בטח שכן. יכול להיות שבאמת עם הדורות צריך אולי לראות את זה יותר או פחות או עוד יותר, זה לא חשוב עכשיו. אבל המבנה הכללי הוא שאם לא בנית את קומת האורלה בהתחלה ועליה את קומת התמימות שקראנו לה חוכמה ועליה את קומת הדעת, עצם ההתקשרות, עצם הידיעה, המידע וההתקשרות אל הידיעה. עכשיו אני עם רבי מאיר, עכשיו אני עם רבי יהודה. יש לנו מקום. עוד לא הבירורים. עליה את קומת המצוות אני לא רק אקדמאי. יש משמעות לפעולה שלי. אומרים לי, עכשיו זה לא זמן ללמוד, עכשיו עושים מצווה. לא אמרו לי את זה בגיל 5, נורא סמכו שאני לומד. באתי לתפילה והייתי עם סיפור נורא טוב, הכי טוב שיש. עכשיו אומרים לי, תסגור מותק, עכשיו מניחים תפילין. עכשיו למצווה שלך יש משמעות לפעמים יותר מללימוד שלך, כי היא עוברת. כי אתה מבטא את רצון השם בעולם. על הבסיס של שלושת השלבים האלה, כלומר, שלב הטרמינלי של הרעילים יהיה, שהוא השלב הכי חשוב, ועליו שלושת השלבים האלה שנקראים מקרא, משנה ומצוות, על הבסיס הזה בא השלב של התלמוד. תלמוד יהיה כל החיים. הרמב״ם אומר ש... אגב, מה זה התלמוד? אומר המהר"ל, זה לא המהר"ל, זה כולם, אומר המהר"ל בקשר שלנו, בינה. כי הגדרה לתלמוד זה להבין דבר מתוך דבר. זה להוסיף מדעתו. הרמב״ם אומר שהתלמוד, אגב, זה לא מה שאנחנו נמצאים בקריחות שקוראים לו תלמוד בבלי. התלמוד זה עצם הללמוד. התלמוד זה אי המוכנות לקבל, זה לברר. אני יכול להתחיל את זה לפני שיש לך את המשנה. אגב, כך רובנו עושים, ולכן אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים. אבל אם אתה עושה את זה אז כך, אז אתה באמת בררן אדיר, אתה טס בכל מיני קומות לפני שיש לך בכלל את הקומה הפשוטה, לא רק ברמה הטכנית, אלא ברמה הנפשית, לפני שבנית את הנפש שתוכל להיות אז כנמר, רץ כצבי, גיבור כארי וכולי, כדי לעשות רצון אביך שבשמיים. בונים בית מקדש. יהי רצון שיבנה, הוא היה אומר. בית מקדש בונים לתלפיות, בית המקדש בנוי ממאה אמה והאדם בנוי ממאה שנה. בית מקדש בונים, זה פלא פלאות. וצריך להתייחס אל זה בכבוד, צריך להתייחס אל זה כמו שמתייחסים לבית מקדש. אמרתי לכם פעם, הרבי אומר שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, אלא בתוכם. מכאן למדו שבקדושתם, סליחה, מכאן למדו שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוך בני ישראל. נקודה. על בית המקדש כתוב, כך מסביר הרבי, תקשיבו, זה דבר מדהים. הוא אומר, על בית המקדש כתוב שהוא קדוש, בין אם הבית בנוי ובין אם לא עלינו, הבית חרוב. בקדושתם אפילו כשהם שוממים. אומר הרבי, תשמעו, זה פילי פלאות. נו, אז אם יהודי זה בית מקדש, אז יהודי הוא קדוש גם אם אין שם שום דבר. בקדושתו אפילו כשהוא שומם. בניין יכול להיות בנוי ובניין יכול להיות הרוס, אבל אם אתה תיגע היום באדמת קודש הקודשים, אתה חייב קראת בדיוק כמו אם היית נוגע בה בזמן שכהן גדול נמצא שם בבית ראשון ועובד על מכונו. בקדושתם אפילו כשהם שוממים. כך צריך להתייחס. ילד הוא מאה אמה, ובשלוש שנים הראשונות הוא כך, ובחמש הוא כך, ובעשר הוא כך. כך אתה נוגע. בית מקדש. בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה. ועוד פעם, אני חושב שההסבר של זה הוא זו המהפכה של כל המשנה. אני הבנתי אותה אתמול בלילה, אני אומר את זה בלי רשות. צלצלתי, לא צלצלתי, סימסתי, אני כבר דור שלישי. אז אתמול בלילה מאוחר סימסתי לביתי, למוריה, SMS, וכתבתי לה מזל טוב, כי היא נהייתה בת 18. אז כתבתי לה מזל טוב. טוב, אז היא שלחה לי איזה פרצוף חזרה, משהו, אני מומחה. אז שלחתי לה בין 18 לחופה. ופרצוף מתאים לזה. אז היא כתבה לי, זה מה שאתה מאחל לי, אין לך איחול יותר רלוונטי? אני לא ראיתי כבר את ה-SMS, כי כבר היה מאוחר בלילה, ראיתי אותו בבוקר. אז כתבתי לה בבוקר, ואני חושב שזה הפשט של המשנה. כתבתי לה בבוקר, זה לא איחול. זה רק הדרך לממש את מה שאני רוצה לאחל לך. אתם יודעים מה הפירוש בין 18 לחופה? וזה מכאן ואילך כל השאר גם כן? האיחול שלי לך הוא אחד. שתזכי לעשות רצון אביך שבשמיים. זה האיחול. האיחול הוא לא החופה. האיחול הוא גם לא המקרא. האיחול הוא לא המשנה. הדרך לממש את רצון אביך שבשמיים עוברת דרך כל שלב בכלים שמתאימים לו. אתה יכול לעסוק בחופה מגיל 70 ואילך. אין בעיה. יש עולמות ששם זה מתחיל. זה הולך לקראת השלבים האלה. בסדר גמור. אבל זה שאתה לא מצליח בשלבים מסוימים מאוד מאוד חזקים בחיים להגיע למשהו, זה מפני שאתה לא עובד עם ארגז הכלים שהמקדש בנוי ממנו. אתם מבינים מה אני אומר? למקדש הזה יש כלים, יש קומות. זה לא אומר שבין 18 לחופה פירושו, בין 18 אתה צריך לעמוד מתחת לחופה, ואם לא, אז הדודה תבוא ותיתן לך מכה עם המערוך. כמו שזה לא נכון לגבי בין 5 למקרא, כי זה לפעמים בין 5 ולפעמים בין 6 ולפעמים בין 7, זה תוספות. גם בין 18 לחופה זה לא תחטוף מכות. אבל זה שאתה תפתח עכשיו מערכת שתגיד, אבל אפשר בשנים האלה להתפתח אקדמית מדהים. אני לא אמרתי שלא, אבל מה זה קשור לאישיות של מקדש שרוצה לעשות רצון אביו שבשמיים? בטח שאפשר, נכון? אפשר גם לבנות פירמידה. אפשר, ואפשר להיות סמנכ"ל של פרעה, ותייצר מפעלי הייטק, אבל מי אמר שזה יביא את האישיות שתהיה בית מקדש? כדי לייצר עולם שבו אתה מתמודד באז כנמר, יש לי 50% חזיר יער, זאת המשנה הקודמת. תזכרו, המשנה הזו היא אחרי המשנה הקודמת. אני בן לביאה, אני בן מלך ש50% ממנו זה חזיר היער שרווה את הלביאה. אני לא מתעלם. אז אני לא יכול להתעלם מהמציאות שלי. מהו ארגז הכלים שאיתו עובדים? זה בנוי רק על ההנחה שאני מכיר אותי. אני יכול לעבוד כאילו אני לא מכיר אותי. פתאום לכל העולם מתאים בגיל X, בגרות X. אגב, הדבר הכי נורא זה שקוראים לשטות הזאת בגרות. כלומר, איזה חוסר בגרות זה לחשוב שזה בגרות. זה חוסר בגרות משווע של מי שחושב שקוראים... זה דבר יפה, זה דבר מתאים, זה דבר טוב, זה דבר נכון, אבל המבנה של בית מקדש, המבנה של אישיות נוצר מהשאלה, לא, האיחול הוא לא חופה. לא זה מה שאני מאחל, הלוואי בעזרת השם שזה יהיה בשמחה ובעיתו ובזמנו ופילפלוי. האיחול הוא שנזכה לעשות רצון אבינו שבשמיים. זה האיחול. האיחול הזה עובר כל פעם דרך האיחול שתזכה לממש את זה בכלים שנועדו לך לממש את זה. המימוש בגיל 30 הוא דרך כוח. המימוש בגיל 40 הוא בינה. המימוש בגיל 50 הוא עצה. עכשיו צריך ללמוד אחד אחד. המימוש בגיל 18 הוא חופה. אתה אומר שלא, תפדלו. בסדר, אז לא, מה אני אעשה, אז מה אני מפקח איתך? אז לא, בחירה חופשית. אבל המימוש כדי להגיע במורכבות שהאדם חי אותה, המימוש הוא בא לידי ביטוי בשלב הזה שבו אני לוקח אחריות ואני קשור ואני אוהב ואני מפתח, נכון? אם לא עברתי את השלבים הקודמים, אז אולי בין 18 אני עוד לא בין 18, ואולי בין 20 אני לא בין 20 במובן הזה, לא במובן של מידע שיש לי, אלא במובן הזה של בניית מאה אמה, של בניית בית מקדש. ככה צריך להיכנס למשנה הזאת. עכשיו אנחנו נקצר, כי זו משנה ללילות לעבוד עליה. אבל ככה צריך להיכנס למשנה. האדם הוא בית מקדש, והמשנה לא באה להגיד מה הגיל הביולוגי למה. כמו שהיא לא באה להגיד שבין 100 השרירים מדולדלים, היא לא באה להגיד שבין 18 אתה מתאים מבחינה ביולוגית נפשית, מה פתאום? אחד זה בין 20 ואחד זה בין 16 ואחד זה בין... אבל תדע לך שהמבנה שבו אתה מתאים ל, קשור ל, צריך לעסוק בעבודת השם, כשזה הנושא שתופס אותך. כשהנושא שתופס אותך הוא איך אני בונה את הבית שלי. אני יכול לא לעסוק בנושא הזה, אבל זה יפגום במבנה של בית מקדש. אני אעשה דברים אחרים. עכשיו, יש לפעמים מצווה שדוחקת עכשיו. יש, מלחמת מצווה יוצא אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתו. אבל אתם יודעים מה הפירוש? שהחתן יודע שהוא יצא מחדרו, והקלה יודעת שהוא יצא מחופתה. ועכשיו הם יוצאים. אבל הוא יודע שהוא רוצה להיות בזה. הוא שואף משהו. יש לו איזשהו מבנה שהוא שואף אותו. זה בין 18 לחופה. זה דבר פלא פלאות. ומפה זה ממשיך ברצף. בין 20 לרדוף. בין 20 לרדוף. איזה לרדוף? מה לרדוף? אחרי מי לרדוף? נו, מה אתם אומרים? מה לרדוף? למה לרדוף? אז יש פירוש אחד שאומר, בין 18 לחופה, ואם לא הצלחת, אז תתחיל לרדוף. ופירוש אחד, תתחיל לעבוד לרדוף, כמה שזה. פירוש אחר שהרב, לא פירוש אחר, אבל באמת עכשיו בפשט, בין 20 לרדוף, הפירוש שהרב אומר, אם תסתכלו במשנה מיד, אז הרב אומר, בין 20 לרדוף, אתם רואים אותו? בין 20 לרדוף, אחר מזונותיו. בין 18 לחופה, נחמד מאוד, עכשיו הכל חמוד ויפה וזה, ובקיצר עכשיו צריך להתחיל להביא פרנסה, מה אפשר לעשות? אז לרדוף. זה התחלה, מי צריך פרנסה בכלל? מה, אנחנו שנינו ותינוק במקרה בעזרת השם, מה, והכלב, מה, מי צריך פה אוכל? חבוד.
אנחנו רגילים שחוכמה בינה ודעת, ולא מבין איך הפכת בין בינה ודעת, למה אבל באמת כל הטקסטים צריך
חוכמה
בינה ודעת?
סוגיה גדולה, לא נצליח להיכנס אליה עכשיו. סוגיה ארוכה, מהר"ל דן בזה וגם עונה על זה. בסדר, אבל זה שייך לכל מבנה הספירות. הוא מדבר על זה. הוא אומר שהמבנה של חוכמה, משנה, מקרא, משנה התלמוד, זה חוכמה דעת בינה. ובאמצע מייצרים את הדעת, זה נושא ארוך, צריך לדבר עליו פעם בנחת. הדעת היא הנושא של ההתקשרות לדברים, וזה בגיל הזה. בסדר, זה שלבים, זו סוגיה. עכשיו, בין 20 לרדוף פירושו, בין 18 לחופה, זה גם מאוד יש כסף מהמתנות, עוד אפשר להסתדר. באמת, זה באמת הפשט הפשוט, לרדוף אחר מזונותיו. גם אומרים לך עוד דבר, בין 18 לחופה, אני חושב שיש פה דבר מאוד מאוד חשוב. בין 18 לחופה גם בא להגיד, זה גם כן מאוד חשוב. אדוני, התחתנת? עכשיו לא מעניין אותי אם זה בין 18 או בין 20 או בין 21 וחצי, או בין 24, לא חשוב עכשיו. התחתנת? יופי. אתה יכול בשבע ברכות לא לרוץ לעבודה? כלומר, תרוץ, אבל אתה יכול לזכור שאשתך פה? בין 18 לחופה אומר, אתה מוכן להשקיע קצת בחופה? החופה זה לא רק ההשקעות של הבורקס לפני. זה מאוד חשוב. אבל החופה, זה מתחיל בחופה. יש כאלה ששם זה מסתיים. זה מתחיל בחופה. אז כשנגמר הצלם, מתחיל החופה.
איך זה קורה שהחתן מקבל יוצאים במקומות שנים? החתן מחדרו וקלה וחופתה. זה לא באותו מקום?
החתן מחדרו וקלה וחופתה. נו, צריך... אני חושב שזה הביטוי הזה של החתן מחדרו. טוב, אז בין 18, נחזור רגע אלינו. בין 18 לחופה ובין 20 לרדוף, לעניות דעתי פירושו, בין 18 לחופה, ועכשיו תשקיע בזה. אתה בונה את החופה. חופה, אמוץ, אתה יודע מה זה חופה? חופה פירושו, מבנה הבית. זה המושג. מבנה הבית. חתן אחראי להביא את הבית. החופה זה המבנה של הבית, זה החיבור הזה. והגיל הזה, או עכשיו, כאילו יש שלב שבין תחילת הנישואין, ואני עושה את זה מהיר, למרות שזה משנה צריך ללמוד אותה בכמה פעמים. יש שלב שבין תחילת הנישואין, שכדאי לחשוב עליו, שכשממהרים אותו מיד, שמתאמים אותו עם הסימסטרים, שמתאמים אותו עם העבודה, שמתאמים אותו עם ה... אתם לא מכירים את זה? זה המצאות שלי? כשמתאמים אותו רק עם כל מיני דברים נוחים, אז אמרתי למישהו, נוח זה מצוין, אבל תמיד באותה שבת זה מבול. אז אמר לי, אז מה לעשות? אמרתי לו, אז לך לך. מה אני יכול לעשות? תעזוב אותי, תראה מה לעשות. אתה מדבר על דברים רוחניים, נוח מת. נוח, בוא נמשיך לזוז. בין 18 לחופה אומר, אבל מה אני אעשה עם ה... תחיה מהחסכונות. יש זמן שאתה מקדיש את השנה הזאת, את האש ושימח. יש את הנקי יהיה לביתו שנה. יש את המציאות הזאת של בין 18 ל-20. המציאות הזאת קיימת או שהיא לא קיימת, פספסת אותה. אין עליה אחרי זה מהדורה שנייה, אין, בזה אין מועד בית. בסמסטר שלך יש מועד בית, בזה אין מועד בית. יש מועד בית, אבל זה סיפור אחר. אין מועד בית, אתם יודעים מה זה מועד ביידיש, מועד. מועד, 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 נו מה זה מועד? מידלה, מה זה מועד? בחורה. בחורה זה מועד. אז יש מועד בית, אבל זה לא טוב. במועד א' אין מועד בית. יש מועד אחד למועד הזה. לכל מועד יש מועד אחד. ביידיש היו אומרים, אגוט מועד. שתזכה למועד טוב. אגוט מועד. אז אין מועד בית, זה דבר מאוד גדול. זה כמו שאין מועד בית למקרא. אין מועד בית לגיל 5. אין מועד בית לחופה. אין מועד בית. יש לך טווח. יש לך טווח. אתה יכול לתקן, אתה יכול לשפר, אתה יכול לעבוד, נותנים לך המון זמן פה. ואז בין 20 לרדוף, זה באמת כפשוטו למזונות. ובעומק הרב מביא פה אחרי זה פירוש שני בבין 20 לרדוף, הוא אומר שבין 20 לרדוף, הוא מביא את זה מכיוון אחר, עד עכשיו למדת, בנית, מעכשיו יש גם עונשי שמיים בעולם, חייב עונשין, האחריות היא עליך. אבל לרדוף פירושו, איך שלא תהפכו את המילה, וזה מקדם אותנו לבן 30, לרדוף פירושו, מי שרודף, מי שיש לו כוח לרדוף, הוא זה שרוצה למשול. יש רב בחיים, יש גיל בחיים, שאתה רוצה למשול, שאתה רוצה להוביל, שאתה רוצה להיות ראשון. שאתה בן 30 לכוח. כוח זה כבר מילה אחרת מלרדוף. לרדוף זה לרדוף. כוח זה כבר הכוח שאיתו אתה מעביר. זה כבר הכוח שאתה משדר. תחנת כוח לא רודפת. בעברית דווקא אנחנו רוצים לתאר משהו שהוא עומד ויציב, אנחנו אומרים בכוח. לרדוף זו פעולה. הכוח זה שם התואר. יש עליו שבו האדם כבר מגיע לבשלות כזאת, שהוא צריך לעבוד ולשדר את הכוח הזה. בין 30 זה כבר ילדים, זה כבר כאלה שהם בין 5 ובין 10, זה כבר אנשים, יש לזה משמעות מבחינת העולם עכשיו. מה שאתה מעביר כשאתה בן 20, הרבה פעמים עוד יש בו את ה... אגו של הלרדוף. עוד יש בו את הילדותי, אותה, לא הילדותיות, ה-20, ה-20יות. כן הילדותיות, בסדר, כי ב-40 הילדותיות היא 30. יש בו את ה-20יות, הילדותיות של הלרדוף. לרדוף זה לא, לרדוף זה לרדוף. כשאתה רודף, אתה לפעמים מאבד כוח. שנייה, אני נותן מיד עדיין, אני רוצה לגמור את זה. לרדוף אתה לפעמים מאבד כוח תוך כדי רדיפה. בין 30, אתה לא ברדיפה. בין 30 אתה נמצא באיזושהי עמדת כוח. אגב, אדם מגיע לעמדות כוח מסוימות בגילאים האלה. לא בין 20. הוא מברר, הוא הולך, הוא משיג. אתה מגיע לאיזשהו כוח שבו אתה צריך להעביר את הכוח הזה. עכשיו, אם אתה לא מעביר אותו, אז זה וקום. אתה יכול לבנות דברים מדהימים עם הכוח הזה. אתה יכול להישאר בין 20 אז, אתה יכול גם להקדים את המאוחר. אתה יכול, בגלל שאתה מאוד מוכשר, לחשוב שאתה כבר נניח בין 40, ועכשיו אתה מפעיל את הבינה. או אתה יכול לחשוב שכיוון שכבר אתה מאוד עייף, אז אתה כבר זקן, ואתה בין 60. ועכשיו אתה מעביר את הזקנה. זה יפה מאוד, אבל זה לא טוב. איך חז"ל אומרים אצל רחבעם? לפעמים סתירת זקנים בניין, ובניין נערים, סתירה. זה שיש לך אפשרות להעביר לי משהו, לא אומר שאתה מביא את זה מהמקום של הזקן. יש רגעים שבהם אני צריך את הכוח, ויש רגעים שבהם אני צריך את הזקנה. המערכת זקוקה לכל הכוחות האלה. העולם זקוק לכל הכוחות האלה. זקוקים לכוח וזקוקים לזקן. בעולם שבו לכל אחד יש את המקום שבו הוא בונה את המקדש שלו, מאה אמה, אז בכל שלב יש את השלב שלו. וזה היה בין 30 לקוח. בין 40 מיד, שנייה, כן, דידי.
לא, רק יש פה הרבה, כאילו זה ממש מקביל למשנה הקודמת. מה שהרב אמר לבין 18 לקופה, שלמשל זה להתנער מהמציאות, מדברים שיכולים לחסום עכשיו, זה ממש כמו הקלקל, כמו שהשברנו על קלקל נשק, שהוא נועל מטרה ורץ עליה.
יפה מאוד.
בין 20, לבדוק בין 20, זה כמו הרץ קצבי. אריה, אמרו שהכוח שלו זה לא, זה בעצם זה שהוא שמה בכלל.
איזה יופי. איזה יופי, צריך לראות על פי זה את כל המשנה. החופה, זה, כשתיארנו את הקל כנשר, אמרנו שזה נכון, שני השריפים שמביאים את החתן ואומרים לו, האם אתה ממוקד? הנשר קל, כי הוא יכול לראות את הטרף שלו מ-30-40 קילומטר, נכון? וכמה שהוא כבד, זה בכלל לא משנה כמה שהוא כבד. קל לו בגלל שהוא לא מחפש אופציות באמצע, הוא נעול. זה הקושי של הבן 18. הבן 18, אתם יודעים איך נקרא בחור בן 18? בחור, נכון? והבחורה הבחורה, נכון? אתם יודעים למה? כי הוא בוחר. באמת, זה גיל הבחורות. כל הזמן בוחרים. אתה בוחר ובוחר 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 ונורא קשה להנהל. ובצדק אומרים לך, אדוני, יש עוד מה לבחור, וזה נכון. זה נכון. יש בחורים מבוגרים. מכיר בחורים ל-90, שהם עדיין בשלב הבחירות. יש שלב שבו אתה באמת בבחורים, אתה באמת בוחר, אתה באמת בוחר, אתה לא, ואז החופה היא מייצרת יפה מאוד, היא מייצרת את הקל כנשר, את ה, נכון מאוד, אולי ההתחלה זה האז כנמר הכל, ילד קטן, שבחוץ של ילד קטן מתחיל כבר לרוץ למשנה ולגמרה, זה יפה מאוד. מצוין, 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 כלומר עוד כולו בלכלוכים שלו, עוד ב... בין 40 לבינה, בין 40 לבינה, ועכשיו ממש ככה, בזריזות בגלל הזמן, אולי גם בפעם הבאה עוד נחזור לחצי השני, לסוף של המשנה, בין 40 לבינה. בין 40 לבינה זה השלב של ההתבוננות. זה השלב, אני בלי שעון, מה השעה? אולי באמת נעצור ונמשיך את זה, איך? אז אני חושב שאנחנו נעמוד, ונתחיל מבין 40 או מבין 50, בסדר, אנחנו ירדנו מספיק על הבני 18 ועל הבני 20 להפעם. ואני חושב שמה המקום הזה, למרות שזה באמצע משנה, אבל זה בסדר, בגלל שזה עם המשניות הבאות, זה יחידה אחת. אז בפעם הבאה שהיא ביום שני. בפעם הבאה שהיא ביום שני. חריג, הפעם חד פעמית, בסדר?